טוב, הפרשה שלנו היא פרשה מאוד מאוד מרכזית בתורה, עד כדי כך שכתוב בגמרא שהיא לא מופיעה בתפילה, כי אחרת היו עושים אותה עיקר התורה וחושבים שכל שאר התורה זה זניח אליה. בפרשה שלנו יש את עשרת הדיברות, וזה דבר מעניין שלא מזכירים את עשרת הדיברות בתפילה. הקטעים המוכרים של היהדות זה לא עשרת הדיברות, למרות שעשרת הדיברות זה הבסיס להכל, שם הכל מתחיל. אז על זה הגמרא אומרת שאם זה היה דבר שהיה שגור בפינו עד כדי כך שהיינו אומרים אותו כל יום בתפילה, היינו מזניחים את שאר הקטעים. אז בגלל זה החליטו פשוט לא לשים אותו בכלל בתפילה. מראה על מעלתו וחשיבותו של החלק הזה, ולא צריך להרחיב הרבה כמה עשרת הדיברות זה היסוד לכל חיינו. לפני עשרת הדיברות, לפני עשרת הדיברות, מתואר בתורה ככה, בחודש השלישי, אני קורא משהו שאין לכם, הבאתי פה רק פסוק אחד, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים, ויחן שם ישראל נגד ההר, ומשה עלה אל האלוהים. ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אז הקריאה האלוקית הראשונה מהר סיני אלינו, דרך משה רבנו, באה בצורה של כה תגד, כה תאמר לבית יעקב וכה תגד לבני ישראל. זה הפסוק שהבאתי פה בדף. ואז מתחיל עוד כמה פסוקים שהשם מדבר איתם, ואז את ההנחיות, מה קורה עם הר סיני, למי שעולה, מי שאסור להתקרב להר ולא לגעת בו וכו', ואז עשרת הדיברות. רש"י על פי המדרש במקום, אומר, כה תגד לבית יעקב, אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגד לבני ישראל, עונשים ודקדוקים, פירש לזכרים, דברים הקשים כגידים. אז זה קצת מצחיק שאני איש ואני לומד איתכם, שאתם נשים, על הדבר הזה. אבל זו הסיטואציה וזו השעה שלי בשבוע, אז בסדר, כאילו גם ככה אתם פה ואני פה, אז... אבל זה קצת מצחיק. אבל התורה היא פועלת הרבה מעל מה שאנחנו יודעים, אז נקווה שהתורה תפעל פה גם כן. מתן תורה זה אירוע בלתי נתפס. הוא בלתי נתפס כי התורה היא אלוקית ואינסופית, והרבה מעל כל התובנות שלנו והרבה מעל כל כלי היכולת ההמשגה שלנו, ועל ידי יכולת הרבה מעל יכולת הקליטה שלנו, הרבה מעל הרגשות שלנו והרבה מעל המחשבות שהיו לנו ושיהיו לנו. אין סוף. התורה היא דבר השם. עד כדי כך שחז"ל דורשים את המילה הראשונה בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, א' נ' ח' י', אנא נפשית כתבית יעבית. כביכול הקדוש ברוך הוא זה משפט בארמית, אני את נפשי כתבתי ונתתי, כך אומר השם. אנא נפשי כתבית יעבית. אני את נפשי כתבתי ונתתי. כביכול הקדוש ברוך הוא נתן את עצמו בתורה. זה אומנם מילים בעברית, שאומנם כל מילה בפני עצמה אנחנו יכולים אולי לקלוט, ואולי הן כתובות על דיו, שהדיו הזה כתוב על קלף, ואפשר לקרוא את זה, אבל זה שער לאין סוף. וכשהאין סוף נפגש עם, עם העולם הסופי שלנו, אז מתרחשת התפוצצות. על זה חז"ל דורשים, שכאשר ניתנה תורה לישראל בסיני, כל העולם רעש מסוף העולם ועד סופו. כל המציאות המצומצמת של העולם הזה כמעט והתפוצצה. ויש על זה המון המון מדרשים, שלא להתמקד בזה עכשיו, על הרגעים האלה של מתן תורה, ועל הסיטואציה שבה בן אדם עולה להר, לפמליה של מעלה, ובא לקבל את התורה, משה רבנו, מדרשים מופלאים מאוד, שמלמדים אותנו על היחס בינינו לבין התורה, והמהר"ל מפראג כתב את זה ספר שלם, תפארת ישראל, אתם לומדות אולי תפארת ישראל פה במדרשה? בהמשך השנה. יפה, אז זה ספר עם 70 פרקים, אז בטח תלמדו איזה פרק אחד או משהו, אבל זה ספר מופלא שכל כולו על הנקודה הזאת, על בעצם על מתן תורה. על הדבר הבלתי נתפס הזה שתורה אינסופית נקלטת אצל אנשים שהם סך הכל סופיים. וזה מיד על הנשמה שלנו שהיא גם כן מתכתבת עם האינסוף, אולי חלק מהאינסוף. בכל אופן פה, רש"י על פי המדרש ממקד אותנו שלא רק שהתורה ניתנה לעולם הזה הסופי שלנו, ולא רק שהתורה איכשהו מתאימה לעולם הסופי שלנו, לא רק זה, היא גם חליפה בהתאמה אישית. חליפה אישית. התורה תפורה לכל אחד מאיתנו בדיוק על פי מידותיו. והמדרש השני, חזר לנו את זה, בואו ראה, איך הכל יוצא. אני גם לא מבין בשעות האחרונות איך הכל שלי יוצא, להבדיל, אני קצת צרות. בואו ראה איך הכל יוצא, אצל כל ישראל, כל אחד ואחד לפי כוחו. איך הכל האלוקי נכנס לאוזניים שלנו, כל אחד ואחד לפי כוחו. הזקנים לפי כוחן, הבחורים לפי כוחן, והקטנים לפי כוחן, והענקים לפי כוחן, ואנשים לפי כוחן. וכן הוא אומר, כל השם בכוח. בכוחו לא נאמר, אלא בכוחו של כל אחד ואחד. מתן תורה זה לא אירוע שהתרחש לפני 2338 שנה, מתן תורה התרחש בשנת 2448 לבריאת העולם. זה יוצא לפני 2335 שנה, אני חושב. זה לא אירוע שהתרחש אז. אומרים חז"ל, זה אירוע שמתרחש כל יום. זה מה שאנחנו מברכים נותן התורה. נותן התורה זה שהתורה נכנסת אלינו ללב, השם נותן לנו אותה בכל יום ויום מחדש. על פי המדרש הזה אפשר להבין למה הקדוש ברוך הוא נותן לנו אותה כל יום מחדש. המדרש הזה אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, והמתנה הזאת מותמת לנו, כי אפשר להביא, נכון, כשאתה רוצה לתת למישהו מתנה, מה הדבר הראשון שאתה צריך לחשוב עליו? מה? מה יזמח אותו, נכון? אם תקנו לילדה בת 3 כדור, למרות שזה כדור טוב של נייק, אור, שעלה 200 שקל ויש שם חתימה של שחקן כדורגל, זה לא ישמח אותה בהכרח. ואם תקני לה בובה קטנה כזאת בסטוק שעולה 5 שקל, זה יעשה לה את היום, נכון? פעם מישהו קנה לבת שלנו כדור, זה בן משפחה, ובאותו יום כבר ישקיע את הכדור, כיסתה אותו בשמחה ולצפה אותו. עשתה מהלימון לימונדה. כשנותנים למישהו משהו, צריך לחשוב עליו. שלא יהיה קר, שלא יהיה חיבוק דוב, שלא יחנוק אותו, שלא ירגיש שהוא מרוחק. צריך לחשוב עליו כשנותנים לו משהו. הקדוש ברוך הוא כמובן חשב עליו. הוא גם חשב על ההיגיון הזה שכשנותנים למישהו משהו צריך לחשוב עליו. וכך הוא נתן את התורה. יותר מזה, כל אחד מאיתנו, אני אגיד את זה על פי סיפור מהרב שטיינזלץ, פעם תלמיד לשאול את הרב שטיינזלץ זצ"ל, אמר לו הרב, איך אפשר להתפלל כל יום ובאמת להתכוון בתפילה, ושזה יעשה לך משהו. אמר לו, מה הבעיה? זו אותה תפילה, כל יום, אותו נוסח, אני כבר 20 שנה מתפלל. והרב טיינזרט אמר לו, התפילה היא אותה תפילה. הנוסח הוא אותו נוסח. אבל האדם הוא לא אותו אדם. ממה שהיה אתמול. והוא הוסיף, ואם האדם הוא אותו אדם שהיה אתמול, אז באמת זה בעיה. אנחנו לא מי שהיינו אתמול. רוצים לקוות. ולכן הצורה צריכה לנתן אלינו כל יום מחדש. כי אנחנו לא מי שהיינו אתמול. בתקווה שאנחנו גרסה משודרגת של מה שהיינו אתמול. אנחנו נדבר על זה עכשיו בשיעור הזה הרבה. זה אמת סכנה. דור שרוצה להיות מחובר למה שהוא עושה, יש סכנה שהוא יהיה עצלן. נכון? ויעשה מה שטוב לו ומה שבא לו ומה שמתאים לו ומה שמתחשק לו ומה שמתחבר לו. נכון. זה אמת סכנה. אבל זאת האמת. האמת היא שאנחנו יכולים להתחבר לתורה. פה כתוב משה עלה אל האלוהים. נכון? כלומר, עלינו להר סיני בשביל לקבל את התורה. וגם כתוב, וירד השם על הר סיני. אז מה קרה? השם ירד על הר סיני או אנחנו עלינו להר סיני? מה קרה באמת? מה אתם אומרות? מה? הוא היה שם גם לפני, אבל כתוב, וירד השם על הר סיני. כלומר, אנחנו חווים את זה בתור זה שהוא ירד. מה קרה שם? כנראה שגם וגם. בגלל זה ניתן על הר. כדי שאנחנו נצטרך לעלות, והקדוש ברוך הוא יצטרך לרדת. כלומר, אנחנו, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו חווים שאנחנו עולים לפסגה שעוד לא היינו בה בחיים. אנחנו מטפסים אל התורה. מצד שני, אנחנו גם מקבלים את התורה מלמעלה. וכדי שהקדוש ברוך הוא יוכל דבריו יוכלו להיקלט אצלנו, כביכול הוא צריך לצמצם את עצמו. רבי אריה לוין אמר, למה אנחנו מברכים כל יום הנותן לצריך בבינה להפכים ביום ובלילה? אז הוא אמר, כמו תרנגול, סחבי זה תרנגול. זה כמו תרנגול. עכשיו תיקח תרנגול פה מקריית ארבע, תכניס אותו לתוך קופסה, תטוס לאוסטרליה, תפתח את הקופסה ותשחרר אותו בחוץ. הוא לא ימשיך כמו איזה תקליט שעבור פעם ב-24 שעות לקרוא, נכון? הוא יסתכל ימינה ושמאלה, יראה אם עכשיו יום או לילה, ויכוון את עצמו. יהיה לו אולי איזה יום אחד איזה ג'טלג כזה, אבל אז הוא כל בוקר יקרא באוסטרליה. אז מה הברכה הזאת אומרת? אומר בר אלוין, אדם צריך שיהיה לו את החוכמה של השכבי, להבין באיזה סיטואציה הוא נמצא. ואתה הולך לדבר עם מישהו, תראה ממולך, תתאים את עצמך למי שמולך. וכביכול, כך הקדוש ברוך הוא התאים את התורה לכל אחד מאיתנו. האם זה אומר שלכן אנחנו יושבים רגל על רגל ומקבלים את התורה בלי להתאמץ? כל אחד מאיתנו יודע שזה לא נכון. שבשביל לקלוט את התורה שניתנה אלינו, אנחנו צריכים לעבוד מאוד קשה, יום ולילה. גם ללמוד אותה, גם לקיים אותה. אבל היא תורה שאיכשהו מתכתבת עם מה שאנחנו יכולים להיות. יש הבדל גדול בין תורה חלילה ותרנית לבין תורת חסד. זה נשמע אותו דבר. התורה הוותרנית מדברת, אין דבר כזה, כן? אבל אפשר להתבלבל ולחשוב שזאת התורה. התורה כביכול הוותרנית מדברת בדיוק לאיפה שאתה נמצא עכשיו. איפה שאתה נמצא היא מלטפת אותך, זה טוב שאתה שם, בדיוק שם צריך להיות, עכשיו אנחנו גם ניתן לך חיזוקים לכל המקומות שבהם אתה נמצא, אל תזוז, זה בסדר. זה לא תורה. תורת חסד היא תורה שמספרת לנו מה אנחנו יכולים להיות. לא מנותק מאיתנו. מה אנחנו באמת יכולים להיות? כלומר, עוד צעד אחד ואנחנו שם. עוד 1,000 צעדים ואנחנו שם. אבל זה בר השגה מבחינתנו. זה חלק מהאישיות שלנו, אם היא תתפתח, היא תגיע לשם. זאת התורה. ופה חשבתי להתמקד יותר על, על מה שרשי, מה שרשי הדגיש פה, על ההבדל בין נשים לגברים. כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים. עכשיו אתם מבינות מאיפה רשת הסמינרים החרדית לבנות, קרויה בית יעקב. נכון? בית יעקב, אומר רשי בן רשי, אלו הנשים. תאמר להם בלשון, בלשון רכה. אפשר לדבר הרבה על מה זה הזקנים לפי כוחן והבחורים לפי כוחן והקטנים, אז מה זה תורה של קטנים ומה זה תורה של גברים ומה זה תורה של זקנים. כל דבר כזה במדרש פה זה עולם ומלואו. במדרש אחר שאומר כפטיש שפוצץ צלע, אלו כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הגבורה נחלק ל-70 לשונות. כלומר, יש תורה לאומות. מה זה אומר תורה לכל עם? איזה תורה יש לשוודים היום ולטורקים היום ולערבים? יש להם גם תורה. אנחנו צריכים ללמד אותה. על כל זה יש לנו עוד, עוד צריך ללמוד הרבה. עכשיו נדבר על החלק הזה של בית יעקב. אלו אנשים. אז קודם כל נגיד, העולם כולו אנחנו רואים שהוא בהתקדמות, והאנושות בהתקדמות והתפתחות, וזה על פניו תהליך הדרגתי שקורה קומה על גבי קומה. אבל, וכך זה גם בתורה, אבל יש נקודות היסטוריות שבהן רואים שבירה דרמטית, שמשהו שלא היה בכלל לפני זה ופתאום קורה. לימוד תורה לנשים זה דבר שלא היה אף פעם בישראל, בהיקפים כאלה, ואולי בכלל, וקרה בבת אחת ובהיקפים מאוד מאוד גדולים. כלומר, זה דבר שאפשר מאוד מאוד לראות אותו בצורה פשוטה בעיניים שלנו, איפה היינו לפני 25 שנה, או 20 שנה אפילו, ואיפה אנחנו היום. לפני 20 שנה, אם בכלל, 25 שנה אולי, אם בכלל נשים למדו תורה וכמה, אפשר גם קצת להקצין את זה לפני 50 שנה, כי כבר התחילו המכללות וזה, ולימודי תואר, ודרך הלימודי תואר כבר למדו קצת תורה וזה. ומה שקורה היום. זה שינוי דרמטי בטווח זמן מאוד מאוד קצר. כלומר, יש פה טלטלה, לכן אמרתי בהתחלה שזה קצת מצחיק כשאני מדבר על זה, ויש פה טלטלה שאנחנו עדיין לא כל כך יודעים לקרוא לה בשם. אנחנו עדיין בעיצומה, כרגע. רב חנן, אני לא אוהב את המילה מהפכה, אז אני לא אגיד מהפכה, אבל נגיד שלא אמרתי מהפכה, אז מהפכת לימוד התורה לנשים. הוא אומר שהמקום היחיד שכתוב בתורה מהפכה זה מהפכת סדום ועמורה, אז קשה לומר את זה. אבל יש פסקה ברב קוק שמשהו דווקא טוב שיקרה, שיבוא שר ויהפוך מהפכה. הוא אמר שכמעט לא מוזכר ברב קוק את המילה הזאת. אז בסיוג, מהפכת לימוד התורה לנשים. זה דבר מאוד מאוד דרמטי בעולם התורה שמתחולל ממש בשנים האחרונות, ויש לו גידול אקספוננציאלי כל הזמן, וצריך לפחות לשים לב אליו. לא יודע אם אנחנו עדיין יודעים להגדיר אותו בדיוק, אבל לפחות לשים לב אליו. היו כמה מהפכות ב-200 שנה האחרונות שקרו בעולם. יש אנשים שיודעים להגדיר הוא חולל את המהפכה. כמובן, האבא של כל המהפכות הגדולות בעולם זה אברהם אבינו, שלבד הזיז את כל כדור הארץ לכיוון האמונה בהשם. והארי הקדוש, במובן מסוים פתח את עולמות תורת הנסתר לעולם, לעולם שלנו, התחתון. והרב קוק שפתח את עולמות האמונה ובעצם חולל תנועה שרק היום אנחנו מתחילים לקלוט את ההשפעה שלה. ולפני כמה עשרות שנים, באמריקה זה התחיל, אולי 80 שנה, נגיד, הגל הגדול, התחילה התנועה הפמיניסטית. היא לא הייתה נעימה בכלל, בכלל, לאף אחד. כאילו, אולי לפמיניסטיות כן, אבל כל שאר העולם לא כל כך. הם היו מתפרצות לאצטדיונים ועושות דברים מאוד מאוד בוטים בהתחלה. כמה אנשים מפורסמות שכאילו רואים אותם ומאוד מאוד רדיקליות כאלה ועושות דברים שנראים מזעזעים. במלחמת העולם השנייה לראשונה אנשים בהיקפים מאוד גדולים יצאו לעבוד. זאת אומרת, זה לפני 80 שנה. בארצות הברית אנשים לא עבדו עד לפני 80 שנה. כי פשוט כל החיילים היו בחזית והיה מישהו שייצר, היה צריך מישהו שייצר נשק במפעלים. אז התחילו להוציא נשים לעבוד גם, ומפה לשם. היום אישה עובדת, זה הסטנדרט. ובכלל המהפכה הפמיניסטית שהיא הרבה פעמים עושה לנו המון אינוחות, והרבה פעמים היא באמת מעוותת, ויש בה דברים באמת נוראים הרבה פעמים, בחלקים הרדיקליים שלה, בכל העולם, וגם בישראל.
נשים לא יכולים מזמנת ההתחלה, שפרק של דברים.
נשים לא יכולים מזמנת ההתחלה, בטח לא בהיקפים רחבים, בכלל. תפתחי את השמות של אבות תנועת ההשכלה, אין שם אישה אחת. אין. המדעניות התחילו לפני 60 שנה.
מדעניות יש לא המון.
בהיקפים מאוד מאוד קטנים. אפשר גם להתחיל לדבר על התנ"ך עכשיו. כאילו על דבורה ועל דבורה הנביאה שהייתה שופטת ו... אבל הדומיננטיות של נשים, זאת אומרת, גם בעולם המערבי היו נשים שלא יודעות קרוא וכתוב, כלומר רק במקומות כמו הונגריה ושוויץ וארצות הברית בשלב מסוים, הרבה מאוד נשים אפילו לא נתנו להם השכלה עד לפני 80 שנה, כי לא ראו בזה טעם, בטח שלא לימוד תורה. כמו ש... זאת אומרת, גם נשים שהיו חלק, הן היו מאוד 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 חריגות. כלומר, היום תלכי למעבדות באוניברסיטאות, חצי נשים. ההשפעות האלה משפיעות על הכל, כולל הכל. על איך המשפחה נראית, על אחוזי הגירושין, על כמות, על הילודה, על כל התרבות. זאת אומרת, זו מהפכה שהאדוות שלה משפיעות על כל מרחבי החיים. ונוטים להסתכל עליה כמשהו בגדול, לפחות בביטויים הקיצוניים שלה, כמשהו שלילי. בטח בבתי המדרש. אבל ניתן אולי לחשוב שיש לזה איכשהו קשר לגאולת ישראל. מראה שתי אפשרויות להסתכל על היחס בין ישראל לעמים. האם מה שקורה באנושות משפיע על עם ישראל, שזה נכון באיזשהו אופן, או, דוגמה, היה אביב העמים ומלחמות העולם יצרו הרבה דרישה בכל העולם לעצמאות מדינית. הרבה עמים קטנים שהיו תחת עמים גדולים יותר, בצורה של מדינות, סביב מלחמות העולם, קצת לפני וקצת אחרי, דרשו עצמאות. אחת מהם היא, ב-1948, זו מדינה קטנטונת במזרח התיכון שגם דרשה עצמאות. אפשר להסתכל על זה כפועל יוצא, בתנועה רחבה של לאומיות שהתפשטה בכל העולם. אבל אפשר גם להסתכל על זה הפוך. כאשר גאולת ישראל מתחילה לצמוח, היא לא מתחילה לצמוח מהפירות, מתחילה לצמוח ממעבה האדמה והולכת ומתפתחת דרך השורשים לאט 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 ועד שהיא מתחילה, עד שמתחילים לראות אותה לוקח זמן. כמו זרע שטומנים באדמה. וגאולת ישראל משפיעה באופן נשמתי על כל העולם, עוד לפני שהיא נגלית. והיא מזרימה כוחות חיים של רצון לעצמאות ורצון ללאומיות אצל כל העמים כולם. בסופו של דבר זה גם בא לידי ביטוי בעם ישראל. אבל זה כוח חיים שמתחיל לצמוח הרבה לפני שאנחנו רואים את זה נגלה בגאולת ישראל. ככה, במובן מסוים, זה גם התנועות, שכל התנועות שקשורות למה שקוראים היום מעמד האישה. לפני נגיד 120 שנה, בערך תחילת ציונות, המדינית לפחות, שם התחילה להתעורר השכינה שחוזרת לציון. השכינה שחוזרת לציון זה לא רק כמה אנשים שהתעצפו לארץ ישראל, זה כוח חיים שהיה רדום בגלות ומתעורר מחדש. זה כוח חיים נשמתי שקיים בכל אחד מאיתנו וקיים באומה כולה וקיים בעולם כולו. השכינה ועשו למקדש ושכנתי בתוכם, השכינה זה כוח החיים שמאפשר בסופו של דבר לבנות בית מקדש. לפני שבונים בית מקדש, חוזרים לארץ ישראל, מיישבים אותה, ומתקדמים לעבר מדרגה רוחנית שיכולה לאפשר לנו בית מקדש. כל זה חזרת השכינה לציון. באמת כאשר בעזרת השם אחר הבוקר ייבנה בית המקדש, תרד שכינה באופן מלא. אבל השכינה היא זאת שדוחפת את עם ישראל מכל קצוות תבל לבוא ולבנות פה בית לאומי כדי לבנות פה בית לאשם. שזה היינו הך. בסופו של דבר, שיא השיאים שלו מתגלה על פסגת הר הבית. אבל הבית הלאומי שנוצר והתחיל להיווצר בצורה מדינית לפני 100 ומשהו שנה, וקיבל הכרה סופית מדינית לפני בקום המדינה, וימשיך להתקדם דרך מלחמת ששת הימים ועד אלינו, הכוח שמניע את כל זה זה הכוח של השכינה שחוזרת לציון. והשכינה חזרה לציון במובן מסוים. ולכן אל תתפלו שבחוץ לארץ היהדות מרוסקת, יש להם אולי בחלק המקומות בתים יפים, בחלק המקומות גם זה לא, אבל או שהם רפורמים או קונסרבטיבים, או שהם מתבוללים, או שגם וגם וגם. כל מרכזי התורה בארץ ישראל זה לא סתם. כי כשישראל גלו, גלתה שכינה עמהם. כשישראל עלו, מה קרה לשכינה? עלתה עמהם. אז מה עכשיו בגלות? לא נשאל כבר, ריק. אם השכינה כבר לא בגלות, אז הגלות זה מדבר רוחני. בגלל שזה מדבר רוחני, אז ברור שזה יביא התבוללות ורפורמה וקונסרבטיביות, ועם ישראל הולך ונמחק שם. ריבוי שלילי מזעזע. כי זהו, המקום ריק, אני לא מחפש שם. השכינה פה. ומה זה השכינה? אנחנו לא מבינים בזה, אי אפשר להרחיב בזה יותר מדי. אבל במימד של האדם הפרטי, איך כוח שקוראים לו שכינה מתגלה, קוראים לזה אישה. האישה. למה דווקא בית יעקב זה אנשים? אז אומר במקור השלישי במסכת שבת, אומר רבי יוסי, כמדומני, מימי לא קריתי לאשתי אשתי אלא ביתי. רבי יוסי מגדיר שהמילה בית זה אישה. טוב, בית זה 4 קירות וגג, אבל זה לא רק 4 קירות וגג. בית זה כל המרחב שמאפשר חיים. בית חולים, בית ספר, בית לאומי, בית גידול. בית בעברית זה מקום שבו מתאפשרים חיים. לא רק מתאפשרים חיים, שהרי חיים אי אפשר רק לשים אותם בארון. הם לא יתפתחו עם חיים בארון. חיים צריך להיות בדינמיקה. צריך להאכיל אותם, להשקוט אותם, לדאוג להם. ילדים שחוזרים הביתה מהבית ספר, לא צריכים בית. הם צריכים אמא שתהיה בבית. בית זה נחמד, זה ארבע קירות. אבל זה לא מה שהם מחפשים בבית. הם מחפשים את אמא שלהם בבית. וכשמישהו נשוי, אז הוא מחפש את אשתו בבית. זה הבית. לכן, החז"ל אומרים שהאישה היא הבית. בית יעקב דווקא. בני ישראל דווקא. בית זה אישה, בן זה איש, יעקב וישראל. נכון? אתם רואות את ה... תאמר, יש פה שלושה מרכיבים. תאמר לבית יעקב, תגד לבני ישראל. אמירה זה רך, הגדה זה קשה. בית ובני יעקב וישראל. אז אי אפשר להרחיב הרבה על דווקא על הבית ועל יעקב ועל ישראל ועל כל זה, אבל בכל מילה פה זה עולם ומלואו. טוב, אני מתלבט על מה לוותר, בוא נראה. אמר לו, בוא נראה את המקור הרביעי. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לבנות ישראל אם רוצות לקבל את התורה. ולמה שאלו לנשים? כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תתחיל עם נשים. אם אתה צריך לשכנע את הנשים שתורה זה דבר טוב, אתה זהו, סיימת את העבודה שלך. כל הדברים רצים אחריהם כמו איזה תתלה, נכון? לפי שדרכם של אנשים הולכים אחרי דעתן של נשים, שנאמר, כה תאמר לבית יעקב, זה קודם כל, ואחר כך תגיד לבני ישראל. וענו כולם בפה אחד ואמרו, כל אשר דיבר השם מעשה ונשמע. מה באמת? כאילו לגברים אין דעה ואין תפיסת עולם ואין רצונות, הם... כל מה שהאישה שלהם אומרים הם כן, 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 רק שלא תצבן, רק שלא זה. לא בטוח, מקווה שלא לפחות. לגברים יש תפיסות עולם, יש השקפה עמוקה, ויש להם יכולת ניתוח ותפיסה אלחושית לכאורה יותר מפותחת מנשים, ברוב המקרים, ועוד הרבה יכולות רוחניות שבמובן מסוים, מסוים יותר מפותחות מנשים. אז מה יש אצל נשים שגברים הולכים אחריהם? אחרי דעתם. עד כדי כך שהמדרש מפרש מעשה בחסיד אחד, שהיה נשוי לחסידה אחת במקור החמישי, ולא האמינו בנים זה מזה. אמרו, אין אנו מועילים לקדוש ברוך הוא כלום. אמרו, עמדו וגירשו זה את זה. טוב, מותר על פי ההלכה, כשנשויים 10 שנים חלילה ואין ילדים, אז להתגרש. הלך זה ונשא רשע אחת ועשתה אותו רשע. הלכה הזאת ונישאת לרשע אחד ועשתה אותו צדיק. הווי, שכל מיני אישה. אותו דבר, מי שהתחתנה עם רשע, עשתה אותו צדיק. מי שהתחתן עם רשע, עשתה אותו רשע. אותו דבר, מה קרה? מה, הבעלים האלה, לא היה להם לפני זה עמדה? מה, הם סתם היו חלזונות? מה אתם אומרות? למה? איך זה יכול להיות? איך הם ככה השפיעו על הבעלים שלהם? ולמה הבעלים הולכים אחרי אנשים? זה הפוך, לא?
לא, ואז... עשית
לבעל השיר עצום. אה, טוב, זה אדמור מחבד ככה מפרש. אבל, לא, נכון, אבל למה שהוא ילך אחריך? למה לא שהיא תלך אחריו? אני שואל איך זה בא... שאלה טובה. טוב, קודם כל, אל תחשבו שכל מה שתגידו לו הוא יגיד כן, כן, כן. זה חשוב לדעת. יש ויכוחים, יהיה ויכוחים. ויהיו פעמים שהוא יגיד משהו ואתם תסכימו איתו אפילו. זה גם קורה. בכל אופן, אני אקרא עוד מקור קצת מעצבן בדרך כלל נשים. מקור 8. נשים במאי זכיין. זאת אומרת, מה הזכות של... אפילו שמתי לכם פה תרגום. טוב? כי... נשים במאי זכיין, ביקרו יהי... מה? יש, יש תרגום. ואני אקרא בארמית ברשותך. ביקרו יהי בניו לבקניסטה ואינטו יהי גבריו בי רבנן ונטרינן לגבריו הדעתו מבי רבנן. טוב, תקראו בתרגום. מוליכות את בני המדרש ומאפשרות לבעליהן ללכת ללמוד תורה וממתינות להם. אוקיי, אז מה הזכות של נשים? טוב, דבר ראשון, הן בייביסיטריות טובות. דבר שני, הם חברת הסעות, נכון? היום ההורים זה חברת הסעות בעם. ההוא לחוג גיטרה, היא לחוג ריקוד, מהחוג ריקוד היא עוברת לחוג ציור, מהחוג ציור היא הולכת לחברה, ומהחברה היא הולכת לאסוף את האח, שהוא בכלל רוצה ללכת חברת הסעות, מוליכות את בניהם מבית המדרש. בטח הם גם מבשלות בינתיים אוכל, נכון? וממתינות להם גם. הם לא הולכות לישון לפני שהוא מגיע הביתה. טוב, עד כאן.
הם כאילו כוח.
מה?
כוח.
מה זה כוח?
אני
באה אצלי בבית,
אם
כוח מיוחד. נכון, אנחנו רוצים ללמוד מה הכוח הזה.
היה לי אישה
מקובלת
כאילו מישהי מקובלת לאישה מאמינה בבית מסוימת, שהיא מאמינה בבית מסוימת, שהיא מאמינה בבית
בגלל הרגש. כן. להוריד לחיים את הדברים. כל מה שאתם אומרות זה נכון. זה נפלא. גברים יודעים ללמוד תורה מצוין. אוקיי? תמיד החכמים לומדים ש"ס, לומדים פוסקים, לומדים דברים מפולפלים, חושבים על רעיונות מופשטים, ויש להם לגברים כישרון בלתי רגיל בזה. המוח של הגברים עובד בצורה הרבה יותר מופשטת, ולכן הוא יכול הרבה יותר להתפלפל, הוא יכול הרבה יותר לדייק. זה גם מחקרים אומרים שהקיצוניות המוחית אצל גברים יותר חזקה מצל נשים, לכן יש פחות נשים מפגרות מבחינה שכלית, ויש יותר גברים מפגרים. ולהפך, יש יותר גאונים, כלומר מישהו שהמוח שלו הוא עובד בצורה קיצונית, מאשר גאונות. יש גם גאונות ויש גם גאונים, אבל יש יותר גאונים. כי המוח הגברי הוא עובד בצורה פחות קונבנציונלית. זה הכוח של גברים, יודעים ללמוד תורה, מצוין. אבל אף גבר לא ילמד תורה. ולא יקיים מצוות, אם לא יהיה ברור לו שיש בכלל בשביל מה לעשות את זה. האישה שלו, או האימא של האימא של הילד הזה, מה זה אימא שלוקחת את שמוליכה את הבן שלה לבית המדרש? אז אני אגיד לכם מה זה. זה אימא שחוץ מהסנדוויץ' גם מוסיפה קוביית שוקולד לפני שהוא הולך ללמוד תורה, ולא רק אומרת לו בית, אלא אולי מוליכה אותו כמה מטרים מחוץ לבית, והיא מתעניינת במה הוא למד, וכשהוא חוזר היא שואלת אותו איך היה, ומה הוא למד היום, ו... זה לא דרבון חיצוני. דרבון חיצוני זה אבא. אבא מגיע הביתה עם סוכריות בזה, מה עשית, מה פה, מה שם, מה לא עשית, עניינים, דין וחשבון, הכל, מקלות, גזרים, דברים, זה אבא. אמא לא מדרבנת חיצוני. מה נעשה עם השעון? זה בעיה. רב מאיר שפירא מלובלין, שהוא היה גאון עולם לפני 80 שנה אני חושב, הוא הגה את הדף היומי. הוא היה ראש ישיבת חכמי לובלין. והוא מספר את הסיפור הבא. הוא היה גר בלובלין כשהוא היה ילד, והיה לו מלמד שהגיע כל יום ללמוד איתו בבית. ואימא שלו הייתה בבית. ויום אחד היה שלג. והם ישבו ליד החלון של הבית וחיכו למלמד. והוא איחר, והוא לא הגיע. הוא עובר דקה ועוד דקה ועשר דקות וחצי שעה ושעה, והמלמד לא מגיע. ואז אחרי כמה שעות שמחכים לו, הם הבינו שהוא לא יגיע היום. ואז אמא שלו התחילה לבכות. הוא היה ילד קטן. אומר לה, אמא, למה את בוכה? אמר, כי המלמד לא הגיע היום. אז הבן אמר לה, נלמד מחר. אז היא אמרה לו בבכי, אבל מה עם התורה של היום? והוא אמר שהמשפט הזה, תוך כדי שאמא שלו אומרת לו, מה עם התורה של היום, חקק בו מעל כל המילים ומעל כל ההסברים, מעל כל השיעורים, תודעת חיים שיש לכל יום תורה. את התורה של היום. וכשהוא צמח, זה הלך וצמח איתו וגדל איתו. וכשהוא יכל, אז הוא אמר, יש תורה לכל יום, דף יומי, כל עם ישראל. כרגע יש עשרות אלפים, אולי מאות אלפים שעומדים דף יומי מהאימא הזאת. שאמר לו, מה עם התורה של היום? זה לא הסברים, זה לא תפיסות עולם, זה לא הרצאות. היא לא אמרה לו את זה. היא בכתה ואמרה לו את זה. הוא ראה אותה שהיא בוכה. הוא ראה כמה קשה לה שהוא לא לומד היום תורה. זה, לא, אגב, לא בטוח שידע ללמוד תורה. אני לא אפול מהכיסא אם יגידו לי שהיא לא ידעה לקרוא, נגיד. גם היא ידעה לקרוא שהיא לא למדה בחיים שלה דף גמרא. אני אפילו כמעט בטוח בזה. אבל זה שהתורה זה באמת, שהתורה זה חיים ממש, לא דיבורים. שהתורה זה החיים, את זה אמא שלו. וגם אומרים על האדמור הזקן, מחב"ד, שאמר, את החושן משפט קיבלתי מאבא שלי. כאילו, את להיות תלמיד חכם. זה קיבלתי מאבא שלי. אבל את הרוח הקודש קיבלתי מאמא שלי. והרוח הקודש זה תודעת חיים ודאית מעל הכל. שזה אמיתי. וכשאימא לוקחת את הבן שלה לבית המדרש, היא אומרת לו, זה אמיתי, אני איתך. ואז אין לו שאלות הרבה. לא ששאלות זה גרוע, זה כבר נושא לשיעור אחר. ואז זה ספוג בו. העוגיות שלה ספוגות בו, והחיבוק בבוקר ספוג בו. וזה שהיא לא קרירה כלפי הלימוד תורה, זה מה שספוג בו. אבא שלו ילמד אותו תורה. את התורה אותו אבא שלו ילמד. וגם האבא הזה, הוא יכול להשקיע, גברים יכולים לעשות דברים באמת מופלאים. לא לישון, לא לאכול, ללכת למחוזות מאוד רחוקים, להילחם, להיות בסכנת חיים. דברים שנשים קצת פחות מורגלות אליהם. הם לא יעשו את זה אם אין להם אישה שתאמין בהם. פשוט אין להם בשביל מה. בעומק היא, למרות שלא מצווה עליה ללמדות התורה. הגעת לבנך ושיננת מבניך, זה המצווה של האבא ללמד את הבן תורה, הוא גם ילמד אותו תורה. את המשניות האבא ילמד איתו, לא האמא. אבל תוך כדי שהם ילמדו, מי שיביא לו את העוגיות ויגיד כל הכבוד שאתה לומד, הוא יראה שזה כל הכבוד שהוא לומד, זה הבן. ומה יגרום לבן ללמוד משניות גם שהוא בגיל 18? בדרך כלל לא על זה שהוא למד עם אמא שלו, בדרך כלל זה שאמא שלו הביאה לו עוגיות תוך כדי שהוא למד. כי אמא שלו שידרה לו, זה החיים. ואת הכוח הזה, זה בעצם, כמו שאמרתם, זה המנוע הפנימי של התורה בעם ישראל, המנוע הפנימי של התורה בבית, בכלל. וזה התורה הנשית.
אבל אם כאילו זה העניין של התורה הנשית, אז למה אנחנו לומדות בעצמנו?
למה את מה?
למה אנחנו לומדות בעצמנו?
ואז כאן אנחנו מגיעים לדור שלנו. אבל נגמר השיעור עוד שלוש דקות. מעמד האישה בדור שלנו הוא באמת גדול יותר. זה לא שעם ישראל לדורותיו לא כיבד את הנשים שלו. תמיד עם ישראל כיבד את נשותיו, ולכן הייתה בעיית התבוללות, הרבה פעמים בעיית התבוללות לא פשוטה, בארצות מזרח אירופה לדוגמה, כי נשים גויות חיפשו בעלים יהודים. אז הם חזרו אחריהם, אחרי הגברים היהודים. למה? כי תמיד גברים יהודים יותר קיבלו נשים מאשר גברים גויים. הם לא השתקרו, הם לא הרביצו לנשים. תמיד, זאת אומרת, תמיד היה כבוד לנשים בעם ישראל. אבל המעמד של האישה, כלומר זה שהאישה גם מביאה את עמדתה, והנשיות שלה היא חלק גם מהפרסיה, אבל גם מהמרקם בבית, בדור שלנו זה קורה בנגלה. בדורות הקודמים זה קרה בנסתר. ויש פה את המקור האחרון של האדמו"ר הזקן מחב"ד בליקוטי תורה. לכן אתה בזמן הזה נאמר משמח חתן וכלה. שהכלה, לא משנה את כל המילים פה, מקבל את האור על ידי החתן. זה לשון של קצת של נסתר. ולעתיד. האדמו"ר הזקן מדבר לפני 250 שנה, שהכלה היא מקבלת את האור מהחתן. איפה אנחנו עוד רואים שמישהי שמאירה מקבלת אור ממשהו אחר? נכון? לבנה, נכון? יפה כלבנה, הכלה מקבלת את האור, הלבנה מקבלת את האור מהשמש. ולעתיד, אחרי שכבר תתעלה, אז נאמר משמח חתן עם הכלה. לא חתן, ואילו הקלה קצת מספחת, אלא חתן עם הקלה, ביחד. שעל ידי הקלה הוא משמח את החתן. וזה שנאמר, מהרה ישמע כל חתן וכל קלה. כי אתה בגלות נאמר, נעלם תדומיה, שהיא בחינת שתיקה. כוח האישה בגלות שותק. זה כוח אילם. זה כוח שפועל ומניע את המציאות, ונותן אמון בכל ילד יהודי ובכל איש יהודי שיש בשביל מה לחיות ויש בשביל מה לקיים מצוות ויש בשביל מה ללמוד תורה, והתורה הזאת שווה את החיים, אבל בשקט. ולכך החתן הוא אומר, הרי את מקודשת לי, והכלה שותקת. הוא אומר, את מקודשת לי, והיא שמה את האצבע וזהו. היא שותקת. למרות שאין אישה מתקדשת אלא לרצונה, ודאי שהיא רוצה. אם היא לא רוצה, הקידושים לא תופסים. אין דבר כזה קידושים בכפייה, הלכתית. היא רוצה, אבל היא בשקט. אבל העתיד, כשתתעלה מעלה-מעלה, אז תהיה גם כן משפעת, ונקרא כל קלה. בשנים האחרונות, לא יודע אם זה 10 שנים האחרונות, אולי יותר, לא יודע. אל תפסו אותי על המילה ו... ועוד, לא יודע, שם לב שהרב חנן לי בחופות, שהוא עורך, אז הוא כאילו שואל את הקלה, את רוצה להתקדש? ואז הוא נותן לה את המיקרופון, תגיד כן.
יפה.
כאילו, ואני מסור לו שאת... ואני לא יודע, אני לא זוכר שכשהייתי בחור צעיר, הוא עשה את זה, אבל יש מצב שאני סתם לא זוכר, והוא עושה את זה כבר 20 שנה. אני לא יודע, אני לא זוכר. אז פעם אחרי חופה, שאלתי אותו אם זה, מה הוא עם מאחורי זה, למה הוא שואל את הקלה ונותן לה את המיקרופון? אבל אני חשבתי על המקור הזה, שיש בדור שלנו בחינה ששומעים את כל קלה גם. שוב, אנחנו חוזרים להתחלה. כשהכוח הזה מופיע ומקבל עמדה במציאות, עמדה פנימית, בהתחלה שלו זה מופיע על ידי פמיניזם רדיקלי, מלוכלך, קצת מגעיל. כמו שלאבדי, כמו שתינוק נולד, אז הוא נולד עם כל ה... קיצור, זה לא כזה... זה משמח מאוד לראות תינוק, אבל זה לא הדבר הכי אסתטי בעולם לראות תינוק שנייה אחרי שהוא יוצא מהבטן. הוא עם עוד כמה דברים עליו וזה. זה קצת אותו דבר. כשתינוק נולד ברמה הנשמתית, הלאומית והאוניברסלית, יש בהתחלה קליפות. וזה נראה לא נעים בהתחלה, ואז אישה מרגישה שהיא חייבת ללמוד תורה, מרגישה בפנים. עברנו עכשיו לעם ישראל. יש בפמיניזם הרדיקלי בעולם הרבה הרבה דברים מזעזעים. ועכשיו להבדיל, גם שקורה בתוך... אפילו בתוך בתי המדרש, נשים מרגישות צורך להתחיל ללמוד תורה. ואז מה יש סכנה? שמי לומד תורה? מי למד תורה 2000 שנה? הגברים. אז מה עושים? קופי פייסט. אוקיי? גברים לומדים תורה, אז גם אנחנו לומדים תורה. איך גברים לומדים תורה? שב שמייצר, ושאר יושב, ובבא קמה, עם רמב"ן וקצות החושן, אותו דבר. ואז זה לא הולך, ואז זה חורק. כי אנחנו יכולים לשכוח את הפסוק הזה. נשים לומדות תורה. כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל. זה לא אותו דבר. יש תורה נשית. שאני לא כל כך יודע מה היא, כאילו, מה זה ממש אומר, באמת, כאילו בפועל. יש תורה נשית. אבל דבר אחד בטוח, היא לא בדיוק אותו דבר כמו התורה הגברית. כאילו, וזה אנחנו הולכים ולומדים את זה. את האירוע הזה שנקרא לימוד תורה לנשים. זה אירוע בקנה מידה היסטורי, שאנחנו עכשיו באים ומעכלים אותו. ולא, גם לא ראינו את כל המקורות והכל, ויש פה קצת זרעים, וגם מה שהרב קוק כותב פה ולא למדנו, וגם את המדרש הנחמד במקור השביעי, יכולות להסתכל אחר כך. העמדה הפנימי, המנוע הפנימי של התורה בישראל היה תמיד הנשים. לכן משה רבנו הלך קודם לנשים. כי הוא ידע שהיה המנוע הפנימי. אם הם שם, כולם שם. כי אם הם שם, כמו שאמרתם, הוודאות החיים שלהם, אישה שמחוברת לתורה, היא מחוברת לתורה טוטל. היא בכלל, זה בכלל לא... זה לא ברבדי השכל שיכול לשנות את דעתו כל יום. זה הוויית החיים. ובדור שלנו, הוויית החיים הזאת הולכת וזוקפת את קומתה, וגם יודעת לדבר, וגם יודעת לקרוא בשם, וגם יודעת ללמוד. ותורה חדשה, ודאי שצומחת פה. אני קטן, אני לא יודע מה היא. אבל היא הולכת וצומחת, ומאמין שבעוד 100 שנה, לא יודע. 20 שנה, 50 שנה, 100 שנה עוד יותר, אנחנו קצת יותר נוכל לקרוא לזה בשם. בעזרת השם, שאם אנחנו כבר סיימים עם הקטע של האדמו"ר הזקן, אז תזכו כולם, עוד ישמע בערי יהודה, כל חתן וכל כלה.